52. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. בוא נראה אם דרור יצטרף אלינו, אני לא מאמין. זה דרור. תום ארוש, מה המצב?
וואו, נעים בחוץ, אז כיף פה
במזגן, אני מקווה שלא תקבל איזשהו דלקת, אנגינה או משהו כזה. זה התקופות הכי מסוכנות כרגע. אני רגע שנייה מתייג, מוזמנים להצטרף לשידור החי ברדיו סול. וואי וואי, כן, לא, זה אנחנו חמור מאוד. תום ארוש, מי שלא... אני חושב שהתארחת אצלי בשש שנים שאני עושה רדיו, אני עושה שש שנים רדיו, שש וקצת אפילו.
לפחות פעם בשנה.
אני חושב שלפחות פעם בשנה. חייב, מה לעשות. בואו ננסה רגע לתאג אותך, אתה רושם תום בעברית, נכון? תום, לא מתאג אותך. סבבה, פרסם. אחרי זה תעשה שיתוף מהעמוד שלי.
גם אני אעשה.
תום ארוש, איש נדלן, אני חושב שהכרנו לפני כמעט עשור. וואו, שהיינו צעירים קצת יותר. לי אף פעם לא היה שיער שהכרנו. אתה, הוא היה...
אולי הוא היה...
הבפרצונים שלך היו אולי קצת יותר... נדלן, איש נדלן. בוא ספר ככה, מי שלא מכיר אותך, שחדש בתחום, שרוצה להכיר מי זה תום ארוש, ככה במספר מילים.
אז קודם כל, תום ארוש הוא איש משפחה, הוא נשוי לעירית, הוא אבא להלל ולני, ובעזרת השם השלישי בדרך.
וואו, איזה יופי, בשורות טובות.
לגמרי, אז ככה, קודם כל זה הבית שלי, תמיד זה היה ככה. אחרי זה הוא מנהל עסק במדינת ישראל, בתחום התיווך והשיווק נדלן בתשע שנים האחרונות. היום במשרד שלנו יש, אנחנו שבעה אנשים סך הכל, כשנוגעים בכמה כובעים, נוגעים בשוק של נכסי יוקרה, נוגעים בשיווק פרויקטים של יד ראשונה, יש לנו חמישה פרויקטים היום בשיווק, בלעדי, בטבעת הרמת גנית, גבעתיים מתל אביבית, ויש לנו שמיים מקרקעין במשרד, יש לנו מעצב
גם
במשרד.
גם שמיים?
כן, כן, יש לנו.
או, זה חדש.
מהחודשיים האחרונים, ניצן גרינפלד, מי שלא מכיר.
אלוף. אני צריך להביא אותו לפה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז היום הוא משמש גם כמלווה משקיעים במשרד, וגם כשמי הבית שלנו, אז...
למה משרד... אתה יודע מה? אני לא חושב שנתקלתי ב... אני מכיר המון משרדי תיווך. אני שמעתי על עורכי דין שיושבים במשרדים, על יועצי משכנתאות שיושבים במשרדים, על שמי שיושב במשרד, אני לא שמעתי עדיין. לא נתקלתי.
אז כן, זה התחיל מזה שכמובן היה צורך ולא מעט הרמוניה וחברות משותפת ביחד בפורום הצעירים של מרכז הבנייה, והרי נדלן ביחד וכל מיני דברים כאלה, ובסוף, אתה יודע, זה חברים. כל הצוות שלנו זה כולם חברים, זה בירות, זה על האש, זה כיף, זה שמח, זה עבודה באה אחרי חברות ואחרי הכיף ואחרי המקצועיות. ואנחנו כל הזמן ביחד ומחפשים, אתה יודע, להיות, להמשיך להיות קליקה שיודעת לתת בסוף ללקוח one stop shop, לא כאילו, לא בתיאוריה שלה, שטוב, זה עובד איתי, אלא ממש הכל בתוך הבית, וזה מאוד, 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 מאוד עוזר.
אני חושב שבאמת, אחד הדברים המדהימים שנוצר בפורום הצעירים של מרכז הבנייה הישראלי, יש הרבה דעות חלוקות, ימין, השמאל, אבל הוא בנה איזשהו סוג של קבוצה של חבר'ה צעירים.
לגמרי.
בגילי ה... 27 עד 40, אפילו כבר אני 45, ואני לא 100% בתוך הקליקה שם, אבל אני כן. אני יודע שהשם שלי כל פעם עולה, ואנחנו מכירים שם כולם, וחלקם גם התארחו פה, ואני חושב שהוא כן יצר איזשהו סוג של החזון של פורום הצעירים, היה להגיד, אוקיי, יש את פורום, יש את המבוגרים, את כל המנהלים של החברות הגדולות, ואנחנו רוצים להביא סוג של את הדור הבא, והוא יוצר דור בא מאוד מאוד איכותי, כי ברגע שאתה מחובר, אתה גם מחויב לאיכות ולשיתופי פעולה בין כל החבר'ה האלה, וזה, אני חושב, זה דבר מדהים, העסק הזה. לכן, וואלה, שפו לערן שהרים את זה, ולניר אפללו שמוביל את זה, ביחד עם עוד כמה חברים, ואולי שנייה נסתי מהפורום ונשתתף בצערו של דניאל.
לגמרי.
הר כסף, אח יקר שאחיו נהרג השבוע, השבוע שעבר בדיוק.
נורא והיום.
שתף אותך שאני הייתי בחיפה באותו, באירוע, וראיתי בוואטסאפ, אני באיחוד הצלה, אז אני ראיתי את השם שלו שעלה, כי כולם הכירו, ואמרתי, אני לא מכיר עוד אנשים שקוראים להם הר כסף, כנראה יש קשר. נשאר בדקתי וחשרו עיניי.
הוא חיפש אצלנו נכס לעמותה שלהם ברמת גן גבול בני ברק, הייתי איתו בקשר רדוק תקופה, הוא בן אדם, לא פגשתי אותו לעולם, הכל היה וירטואלי, אבל קודם כל עצם זה ששנינו מכירים את דניאל, אח שלו, אז כבר...
כן, יהיה נקודות
אבל,
זכות.
אבל פשוט עצוב, אבל צריך להרים את הראש ולהסתכל קדימה.
נכון, 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 אז יצאנו, אנחנו חוזרים לנדלן.
חוזרים,
חוזרים. משתתפים בצערו אז שמי, הבאת שמי למשרד.
אז כן, אז חלק מהפעילות שלנו היום היא מתרכזת בעיקר בצד השיווקי פרופר, שמתלווה ביד ראשונה, זה גם מתלווה לאסטרטגיה ולתכנון ומה לבנות ואיך לתכנן, ואנשים שאנחנו מלווים אותם כבר לא מעט זמן. ועם השמי באה גם הצעה מאוד מפתה, אבל לזה אני לא יודע אם מותר לי להגיד ברדיו, אבל בסוף...
אני לא יודע, אתה יודע, סיפרת שאתה נשוי, אז זה הכל.
אנחנו כל הזמן מסתכלים, נקרא לזה מערכתי, רצים למרחקים ארוכים, ומחויכים וכיף לנו במה שאנחנו עושים, אז...
מדהים, מדהים, כן. אני זוכר שאתה התחלת, ישבת במשרד של רשת מאוד מאוד גדולה, ובאיזשהו שלב הובלת שם, ואמרת, אוקיי, אני צריך לעשות עכשיו לביתי, נגדיר את זה ככה, כמו כולנו.
כן, 2017, בסוף 2016.
16, בטוח, לא
כן,
קודם?
כן, כן.
טוב, זמן עובר מהר. יצאת והתחלת עם משרד, כי ההתמחות שלך הייתה באזור ספציפי?
היא תמיד הייתה, אתה רמת גנית, הגבעתיימית, אבל אני אקרא לזה בעיקר רמת גנית, ובעיקר שתי קצוות של העיר, אחת הצפונית, מערבית, ואחת המזרחית, דרומית, כאילו ממש את הטבעות החיצוניות.
דרומית, זה אתה מדבר איתי על אזור של הקו של הספארי, נכון?
קו, אלוף שדה, ספארי וכו'.
האזור הזה. המשרד
שלנו ישב שם בארבע שנים האחרונות, והצד השני של העיר, שאזור קנו ילון, פארק הירקון.
חרוזים, אזור.
בדיוק כל הסביבה הצפונית, שגם יוצא שגם פרויקטים שלנו, חלק אלם שם.
פיתחו שם אזור מדהים, הטיילת החדשה שם על הירקון, הסתובבתי שם לפני כמה זמן, וואו. עשו דבר מאוד יפה לכיוון שבע תחנות.
כל מה שקורה בכלל, אם אתה מסתכל אחרי הסטגנציה הזאת שהייתה פה של הקורונה, שאיתנו, אני חושב שאני לא יודע אם איתנו או לא איתנו, היום הייתה לי שיחה עם נהג מונית בבוקר במקרה, אבל היא עשתה משהו, כאילו אנשים היו באי ודאות, היו לנו פה שיחות על מימון, על משכנתאות לפני משהו כמו חצי שנה, דיברנו על דברים, דיברנו על מספרים, דיברנו על מה קורה, אנשים נוטלים משכנתאות, כאילו אתה רואה את הבנק, כאילו חגיגה בשוק.
השוק, אני חושב, בתחום הנדלן, הייתה לו מכה קטנה בכנף, כמו שאנשים אומרים, באזור חודש אפריל שעבר, בדיוק שיצאה הקורונה, וחודש אפריל היה מת. נגדיר את זה, תוסיף את זה, דיכאון, אבל אני חושב, ברגע שקצת השתחרר השוק, אנשים הבינו שמי שאמור לקנות דירה, יקנה דירה. מי שאמור להיות בחלט, כנראה אולי היה אמור לקנות דירה גם קודם. נכון. מרבית האנשים שהמשיכו את החלטים שלהם, וזה אנשים בלי להעליב, אבל אנשים יחסית חלשים, שבלאו הכי לא היו קונים דירות של 2.5 מיליון שקלים, וצריכים לגור. והשוק חזר, איזן את עצמו, אנחנו רואים מה קרה, הריביות בבנקים ירדו, הכל.
אתה רואה את זה גם מהצד של הרוכשים, שהבינו את זה, וגם משלמים. אני יכול להגיד לך שזה בא לידי ביטוי באופן מטורף בצד הנכסי יוקרה. שיש גינות, שיש מרפסות גדולות, פנטאוזים, בתים פרטיים, בצד
כן, הזה. כן, הייתה תקופה שפתאום כולם רצו מרפסת וגינה כן, ולשדרג, כן. כי הם עובדים פתאום מהממד, או מהסלון, או מ...
נכון, 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 זה קורה. ואתה רואה את הביקושים, ואתה רואה את זה מהצד של הרוכשים, וגם מהצד השני, בעלי הנכסים, לא מיירו להגיד, יאללה, אני חותך את המחיר ב-10% ובוא, אני רוצה למכור כי אני בלחץ. לא, לא נתקלתי ביותר מדי בעלי נכסים בלחץ ואני פוגש בערך 50 בשבוע. לא, לא נתקלתי.
אני חושב שאנחנו נתקלנו, אני כן נתקלתי דווקא בבעל נכס בלחץ, שהתחייב לקבלן שהמוכר שלו ביטל את העסקה.
אוי, אוי, אוי.
בגלל שהמוכר שלו, עוד פעם, אתה מדבר איתי על נכסים... של 1.2 מיליון ברחובות.
עדיין, אבל פיצוי מוסכם בהסכם כזה, זה בוא נגיד 100,000 ₪ כל צעד.
כן, לא, דרך אגב, עוד לא הגיעו למצב לחתום על חוזה. היה להם חוזה ביד, היה להם כבר הכל, פתאום נכנסה הקורונה, המוכרים שלהם התמאמרו, ואז פתאום נכנסו לחל"ת, וזה שיבש את הכל, והם היו צריכים להגדיל משכנתה וכל הדברים האלה, בשביל לא לעמוד מול הקבלן בהפרה.
אני אתחיל, אבל בסוף אם אתה מסתכל על השוק...
זה שוליים, זה שוליים.
כן, יש תמיד האנשים האלה שיש להם את הסיטואציות, אבל 80% מהמודעות שתראה במדיות השונות, הן מודעות רלוונטיות של אנשים, כמוני כמוך, שרוצים למכור, אולי לקבל, אולי לעשות...
כן, לא, זה שוליים, אני חושב שאתה יודע, אנחנו מסתכלים... יש עסקאות, עזוב, יש עסקאות, ואני חושב שהם... קודם כל, אתה התעסקת גם בזמנו, אני זוכר קצת בעסקאות בחול.
נכון.
אני חושב שעולם חול כרגע כמעט ולא קיים.
הכמות פניות שאני מקבל, בוא תשווק לי, תשווק לי, אני אומר לא, אני לא מתקרב לזה כרגע.
לא, כלומר, אני אומר ישראלים שמשקיעים בחול כמעט ואין, יש עדיין, יש בארצות הברית, יש, גם אנחנו הרחנו פה אנשים בשנה האחרונה בנושא הזה, אבל מאוד מאוד בודדים, אז אוקיי, איפה נשקיע? נשקיע בארץ. אני אישית חושב שלהשקיע בארץ זה יותר בריא, כי החוזה הוא בעברית. אתה יודע להסתכל בנסח טאבו לבד, אתה...
אני לא רוצה לעשות זה, אני מאוד מאוד מאמין בנדלן בחול. בטח ובטח באזורים מסוימים, אני לא אומר לא, אבל באמת, מה שקרה בשנה הזאת, כמו שאתה אומר, זה שאנשים באמת חזרו הביתה, חזרו לאדמה
הישראלית שלהם. תוסיף לזה את מס הרכישה שפתאום ירד.
נכון.
נכון, זה כל 3%, אבל שינה לאנשים את התפיסה קצת, ונוסיף את הסיפור הזה של המשכנתא, שני שליש פריים, זה מיועד למשקיעים.
ומה נגיד על זה שביבי הראשון שיחזיר את המשק, שכולם מדברים על זה כאילו, זה לא רוצה להיכנס לפוליטיקות, אבל בוא, המשק שלנו חי.
כן, המשק שלנו חי.
לעומת כל העולם. אז למה עכשיו שאני אלך, אולי נקנה משהו בניו יורק, אבל אולי לא, עוד לא בשגרה שלה, אני מפחד, אני לא רוצה להשקיע, הנה, פה טוב, פה עובד, פה כולם בחוץ, יאללה.
נכון.
נשקיע בארץ.
אז יש כאן המון המון סיבות, ואני חושב ש... וואו, זה עסק... כן, אז לכן אנחנו גם רואים המון דירות להשקעה. המון. המון דירות להשקעה. אני מזה, המון.
אתה,
אני...
כמי שמלווה אנשים בצד הפיננסי שלהם, ואתה די מסתכל על המערכת הזאת ארצית, אז אני יותר ממוקד זה, אבל אתה, כאילו, היום אם אתה צריך לשים אצבע, איפה אתה שולח? אני רוצה להשקיע, יש לי מיליון שקל, רוצה להשקיע, איפה?
מיליון שקל, זה או לשלוח אותו לאזור באר שבע, או לאזור חיפה.
אבל מה, ולקנות נכס במיליון וחצי, עם איזה מינוף קטן?
לא, אפילו במיליון שקל תקנה.
או עם המזומן שלי.
או שתקנה שני נכסים אפילו. תקנה שני נכסים במיליון שקל, ב-800,000 שקל בחיפה או בבאר שבע, תקנה שני נכסים. בדרך, הייתה לי שיחה לא מזמן, לפני שבוע, על נכס להשקעה של 2 מיליון שקל בנתניה. אין לה שקל. אין לה שקל, אבל היא רוצה למשכן נכס קיים אחד, ואת הנכס הנרכש, כלומר, למשכן... זה 110, אתה צריך גם מיסוי, אתה צריך כל הדברים מסביב. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה לא שהיא מרוויחה 50,000 שקל, אז יש לה אקסטרה, בסדר, תיכנסי לגירעון של 5,000 שקל בחודש, זה לא נוראי. כשאתה מרוויח משכורת ממוצעת, אתה לא יכול להיכנס לגירעון יותר מדי גדול ממה שתקבל שכר דירה. אז פה, ואני חושב שפה מנכסים להשקעה באזור של ה-800 עד מיליון שקלים, יש הזדמנויות מצוינות. מה זה 0.5 מיליון שקל להשיג? אפשר להשיג משפחה, שני אחים יכולים לקנות ב0.5 מיליון שקל נכס.
נכון, אני מסכים איתך. אני דווקא, כאילו אומרים שבאר שבע באיזה פיק, שכבר גם כן הגיע לאנשהו וגם חיפה, אפילו מראה מגמה של קצת לרדת במקרה השורשים שלי חיפה, עם ההורים שלי בחיפה, זה קצת...
אני כל פעם, אתה יודע שאני הרבה בחיפה, כל פעם ברחוב...
בבת גלים, כאילו, אני שומע מספרים, אני...
תגיד לי, מתי, אתה פעם אחרונה היית בבת גלים? מתי היית פעם אחרונה בבת גלים?
לא זוכר, 3 שנים, לא יודע.
תאמר, הוא סוף שבוע שאתה נוסע לבקר את אבא שלך ומוסר לו דושת שלום חמה, אתה נכנס לבת גלים, אתה מת.
2.5 מיליון שקל לדירת 100
אחי,
מטר?
אחי,
תיכנס,
תיכנס לבת גלים, מה שעושים שם בעיר הזאת, באזור הזה, לא להאמין. לא להאמין. לא להאמין. עשו שם, יש שם, איך קוראים לזה, טיילת מאוד יפה לאורך החוף. אני יודע שמתי שהולכים להוריד שם או לעשות משהו מהקזינו המכוער הזה ששם יושב שם. לא להאמין. אני אומר לך, תיסע לבת גלים, תעשה סיבוב באוטו, אתה אומר, אתה אומר לי, אשתך, בוא נצא, נשתה שם קפה בשדרה שם, יש שם בית קפה מלא אנשים.
נכון,
מלא אנשים.
כן.
נכון שזה אין שם את העצים המלכלכים של רוטשילד, אבל חבל לך על הזמן. מטורף מה שקורה בבת גלים. זה...
חיפה, עיר מעניינת, אתה יודע. אבל זה קטע, אני שומע, דרך אגב, לא מעט אנשים פונים אלינו, וזה בערך הסכום הממוצע שיש להם. 800, מיליון 100, לא משנה אם זה זוג צעיר שרוצה לקנות דירה ב2, איזה פנסיונר של הצבא שקיבל קצת כס, כאילו, אני מלא אנשים עם סביב המיליון שקל, ותמיד יש התלבטות. אתה אומר, רגע, אתה מסתכל עליהם רגע בקובע מקצועי, ואתה אומר להם, אוקיי, אז הם רוצים לקנות דירת ברמת גן ב2 מיליון שקל. אז אתה מסתכל, כמה כסף הם יעשו פה? אולי באמת חלקו, אולי באמת תקנו 2 דירות, חלקו את הסל הזה של הביצים
נכון,
הזה,
נכון.
תשקיעו בכמה מקומות. לא, אבל אני רוצה לגור, ואשתי, אין, אבא שלה, אבא שלה הוא גם נותן לי את הכסף, אז אני חייב. זה ככה בדרך כלל. ואז נתקעים בחלום משכנתה הזה, וגם היום יצאתי מבית פרטי, שיש להם משכנתה של, לפעמים משהו אמר, סביב 3.5 מיליון שקל. עופר, כמה זה להחזיר 25 שנה, 3.5 מיליון
חודש? וואו, המון כסף, המון כסף. כמה זה? 10, 15,
יותר. נגיד, איך הוא בא ואמר, כאילו, טוב לנו, הבית, פגז, הכל, בריכה, עניינים, בית, רמה בינלאומית. אבל, הוא אומר, תקשיב, אני לא חי. אני עובד בשביל הבית, בשביל המשכנתה.
הוא מתחיל את החודש, ועם 15,000 שקל.
וזה כלום. אתה יודע, מה עם תפעול, ועזוב, עוזרת, וזה, כאילו, סבבה שיש לי את האפשרות לראות, אבל אני מרגיש שאני חי, ובשביל הבית. למה לי? אז תמכור את הנכס, זה שווה 7-8 מיליון שקל, תקנה נכס ב5, לא יקרה לך כלום, סליחה, עם כל הכבוד, ותחיה. וזה קורה, ואני פוגש כאלה. שאני חושב שצריך נכון, אולי תיקח איזה שכירות באיזה אחלה נכס ותעבוד עם ה... יש לך, כאילו אם אתה מוריד את המשכנתאות שלך, יש לך 4 מיליון שקל און עצמי.
נכון, ב4 מיליון שקל. אתה יכול לדאוג קדימה.
בשביל זוג, בני 45, 7, לא משנה. מה רע, אתה יכול להביא פסיבית כסף הביתה? למה להשתעבד ל3.5 מיליון שקל לבנק?
אני...
שכמה תחזיר בסוף תקופה?
המון כסף, עזוב, זה לא משנה. עזוב, אתה יודע מה, אל תתייחס לכמה אתה מחזיר בעוד תקופה, זה לא משנה.
נכון, בסדר.
זה לא רלוונטי, אבל כשאתה מתחיל את החודש ב-15, אתה יודע, הבעיה הכי גדולה במקצועות האלה, במקומות האלה, באנשים שמרוויחים, יש לי לקוחות טייסים, יש לי טייס באלעל, יש לו משכנתאות מטורפות. יש לו, הוא מתחיל את החודש עם 20,000 שקל, 22,000 שקל משכנתאות. שזה בסדר, גם נכסים מכניסים לו כספים, אבל אולי אפילו יותר כבר משכנתאות, אני כבר לא... מצד שני, עכשיו בחלט, פתאום המשכורת של 50,000 שקל נטו ירדה לכיוון ה-9.5, כי הוא מקבל את המקסימום.
נכון. ופתאום דייר אחד יוצא, ופתאום...
ועכשיו הנכסים שלו זה ברחוב, אתה יודע, זה לא תגיד לי ב-2,000 שקל בחיפה או בבאר שבע, שזה לא נורא, אפשר לחיות עם 2,000 שקל, זה 5,000 שקל, אז אולי זה משפחה כן אפשרי, אבל אם זה זוג...
ועוד חודש, ועוד חודש.
בדיוק, עכשיו זה אותו דבר, ככה הייטקיסטים, שהיום, וואלה, יש הייטקיסטים שוברחים מלא. מלא, הייטקיסטים, אנחנו מכירים אותם, מרוויחים 30,000 נטו. בועת הייטק מאוד מאוד מהירה. זה לא טייס אלעל, הוא יחזור לעבוד, זה בסדר. אתה יודע, אף אחד לא ציפה את הדבר הזה. אבל שאתה מרוויח 30,000, אתה בהייטק, שאתה בן 45, אתה זקן בהייטק. אתה ביום אחד יכול להרוויח פתאום 10,000 שקל או 12,000 שקל, אנחנו רואים את זה כל הזמן.
צריך לדעת לתכנן את זה כמו שצריך.
נכון. זה... הגענו לשיחה הזאת, אני עוד פעם, אני כבר לא...
המון תחומים קיבלו כאפות, דיברנו על מחירים, שהם דווקא כן עולים, כן, כן יש ביקושים, אבל מצד שני, כאילו בסוף, לאיזה הרפתקה אתה נכנס, ושאלתי אותך על איפה להשקיע, ונתת אפיק דווקא.
אני שמע, אני חושב שאתה לוקח נכס, אתה תשקיע.
אבל לא היית הולך קירת שמונה, או אלת, או, 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 או כל דבר לגופו.
פרויקט, לא פרויקט, לקוחה סתם דוגמה, ב... שאנחנו עכשיו מלווים אותה, בדימונה. נכס ב-350, אני חושב, 1,000 שקל, שכירות של 2,000 שקלים.
יופי של צוע.
רח לצוע. כולה, מה אתה צריך? אתה הולך לכספומט, סליחה, אני מקצין, אבל אין כאן יותר מדי תסקויות. אז נכון, זה בדימונה. זה יותר קרוב מאשר בלונדון, בסדר.
אבל אם אתה מסתכל על הישראלי, הוא די רוצה סיבוב מהיר, לא? הוא פחות מחפש, תתן לי להזכיר את הנכס עכשיו 20 שנה וזה, הוא... קונה היום, שנתיים, שלוש, הוא רואה שמחצת עלה הערך, קצת שכירות, צ'יק, תשחרר, מעיף. אני רואה את הלקוחות שלי שחוזרים אליי כל 3-4 שנים, אתה ייצקת אחת כזאת. כלומר, אתה ייצקת את הרוכשת, אבל המוכר שעשת העסקה הוא, זה גלגול. כאילו, זה קורה.
זה מאוד מאוד תלוי בישראלי. יש הרי שני, אתה יכול להסתכל על זה שני כיוונים. מצד אחד, האם אתה רוצה לעשות אקזיט? אז לך תחפש נכס, שאתה יודע שבעוד שנתיים ימכור יותר, אתה יודע.
הוא לא אומר לך את זה. אני רוצה ש... זה לילדים שלי, בעזרת השם. ואת כמה ילדה שלך 11.
כן, אבל אתה יודע, לא, אבל אתה יודע מה קורה? פתאום הוא מריח שהמחיר של השוק עלה.
נכון.
ואז הוא אומר, אוקיי, וואלה, אז אני יכול לעשות כאן 500,000 שקל, ואז לקנות נכס אחר. אבל הם שוכחים שעליות המחירים האלה הם לא תמיד גם בנכס הבא, ויש לעליות המחירים האלה גם משמעויות של מיסוי למיניהם, ומס שבח בעיקר, אז יופי, אז קצת תקבל פטור פה, פטור שם, אבל זה לא תמיד אותם 500,000 שקל שאנחנו מרוויחים פתאום האקזיט הזה.
נכון.
וזה יכול להיות שהנכס... יש
כנסות יציאה למשכנתה שלא שמנו...
אז עזוב, תגרור את זה, אתה יודע, קח את כל ה... דרך אגב, תגרור את זה לנכס הבא, כי הוא גם קונה נכס הבא. זה לא, דרך אגב, גם הנכס הבא, זה שאני עכשיו מוכר את הנכס שלי ב-2.5 מיליון שקל, שקניתי אותו ב-2 מיליון שקל, הנכס הבא שאני קונה אותו, אני גם כן קונה אותו ב-500,000 שקל, יותר כמה מאותה תקופה שקניתי. נכון. כלומר, איך קוראים לזה? המים...
מוכר יקר, קונה יקר.
חוק הכלים השלובים הוא כנראה אותו דבר, כי אתה לא תיקח מנכס שקנית ברמת גן, ועכשיו תפצל אותו לארבעה אחרים, לא יודע, באר שבע או בדימונה. ואני חושב שצריכים להסתכל על זה. אם אתה רוצה לעשות אקזיט, זה בדרך כלל חבר'ה צעירים. חבר'ה צעירים על הדירה הראשונה שהם הופכים אותה, כי אין להם יותר מדי כסף, אומרים, אוקיי, אני קונה דירה להשקעה בראייה שלי, ואני אעשה עליה אקזיט, זה נהדר. חבר'ה קצת יותר מבוגרים, 35, 40, 45, שזה הדירה השנייה שלהם, תסתכלו מה אתם רוצים לעשות מהנכס, האם אתם רוצים לעשות את זה פנסיה, או אפילו רווחיות חודשית. כלומר, אתה יודע, לעשות, אל תרוויח על הנכס, אבל תרוויח, נניח, עוד הכנסה של 1,000 שקלים בחודש, אחרי קיזוז המשכנתא. אחלה דבר, נחמד. הצועה גם תעלה תוך כדי, וגם המשכנתא תרד לך, שאתה תמכור את הכסף, יהיה לך יותר כסף ביד. כלומר, יש כאן הרבה דברים שצריך להסתכל עליהם. לא... באקזיט אתה יכול גם ליפול, כשאתה חושב על אקזיט.
אני מסכים איתך לחלוטין. צריך לבדוק, צריך לקחת אנשי מקצוע, צריך לבחון את הכל כמו שצריך, לא להיות בזיזים בהחלטות.
כן.
מיליונים.
3.5 דקות של שיר?
יאללה.
אני רוצה לנשום קצת. אותנו. חם בחוץ, לא?
מזמזם לי פזמון בפזנון ואני מזמזם מחפש את בנייר רעיון שעלה לי עכשיו עם ריח הדלק באף מרק הוא אומר יש מה שיש את תלבושות אחידות שהגיעו עכשיו מבקשות פנקייק חם
התאבנו כבר לים
קיץ
קיץ
בין קרניים
בין קרניים
שתו עוד מים
שתו עוד מים
אין גזוז
אין גזוז
שימו שמן
שימו
כל הכבוד
מים מלח וגם דק וסיפונים מלאכים יהושע רב חובל
וכולם סוחים שמחים קיץ
קיץ
בין קרניים
בין קרניים
שתו עוד מים
שתו עוד מים
אין גזוז
אין גזוז
שימו שמן
שימו מים
שימו שמן
שימו והים כולו מלא
קיץ
קיץ
בין קרניים
בין קרניים
שתו עוד מים
שתו עוד מים
אין גזוז
אין גזוז
שימו שמן
שימו מים
לא שימו שמן
שימו מים
שימו כובע על הראש
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, מארח את תום הרוש, מה קורה תום?
הלו, הלו.
אתה גם כן בלייב, בפייסבוק?
עכשיו הפעלתי, קודם לחצתי וזה לא עבד, איזה בסה.
בסדר, אבל אתה יכול לעשות שיתוף אצלנו, אשתך דרך אגב צופה בנו עכשיו, אני רואה. כן. רמת גן, מה קורה ברמת גן? יש נכסים להשקיע ברמת גן ברמות מחיר סבירות?
אני חושב שכן, אני חושב שאם הייתי משקיע רמת גני, הייתי דווקא הולך ומחפש עסקאות על הנייר, חכה שנתיים, שלוש, אולי מזכיר עוד שנה, שנה וחצי, ומוכר. שם אתה רואה על ציר הזמן שהנכסים האלה עשו לא מעט כסף, אם אני משקיע. אם אני זוג שרוצה לגור, אז השקעה היא לא... אתה יודע, צריך להסתכל על העסקה, אבל זה קצת הסתכלות אחרת. קחת המיקרופון
קצת למעלה, יותר, כן, כן, סליחה.
אוקיי. אם אני זוג צעיר שרוצה להשקיע, כאילו, לא יודע, לגור, אז ההסתכלות שלי קצת שונה. אבל בוא נגיד שבנייה חדשה מאוד מוכיחה את עצמה.
יש בנייה חדשה, והרוב זה תאמות, נכון, ברמת גן?
כן, המון, שטחים, המון, המון התחדשות עירונית. אני לא מדבר על פרויקטים עכשיו שמוגשים, כי קרמל שמה כנראה לא יאשר אותה. אבל כל הניצנים שיוצאים עד השגיון, אני מסתכל על אנשים שקנו לפני אפילו שנה, שנתיים, שלוש, עסקאות על הנייר פשוט הניבו את ה-value for money הכי טוב.
שווה לבן אדם לרכוש נכס היום, נניח ברחוב, עולה לרחוב הרועה נניח. שזה אזור יחסית ותיק, מיועד לפורענות תמה, נקרא לו. היה רועה, בן גוריון, נכון? כל ה...
כן, כל הרחובות הראשיים. חיבת ציון,
אם אני לא טועה, באזורים האלה. שווה לקנות שם נכסים, אתה יודע, להשקעה, להגיד, אוקיי, בסדר, אני... אני חושב שדרך אגב 50% מהנכסים שם בסחירויות כאלה או אחרות, אף אחד מהמדיירים המקורים לא גר שם. תקן אותי.
שוב, אבל גם אם אתה משקיע ועכשיו פנית אלינו, אז אנחנו נשאל אותך, אבל מה אתה רוצה לעשות? אוקיי, אין בעיה, להשקיע מה? להשכיר עכשיו את הנכס ל-10-15 שנים?
כן, להשכיר אותו, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יקרה איתו משהו, אתה יודע, לא...
כן, אז פה באמת, לא בהכרח האופציה שעל הנייר טובה, כל שאלה של איזה סוג של משקיע אתה, ואז נכנסים ל... אחד יותר סולידי, אחד יותר בטוח.
כי כזה נכס הוא יהיה גם קצת יותר זול.
נכון, הסחירות שלו תהיה, פתאום רגע, אני משקיע 2 מיליון, אבל מקבל 4.5-5, כן, יש כאלה דברים. לא מי יודע מה. כאילו, איזה סוג של השקעה אני
מחפש. לא, אבל אם אתה, אבל אוקיי, אבל כנגד אתה יכול לקנות נכס חדש, כמו שאתה אומר על הנייר, ונכס כזה כמה שווה.
אני אומר, את אותם 2 מיליון אני יכול לשים בדירה, אולי תהיה קצת יותר קטנה, אבל אולי למרפסת, ויהיה לחנייה, ויהיה למעלית, ואני יודע שוואנס הבניין הזה מתאכלס, אז אני מזכיר את הדירה הזאת ב10 דקות, כי המוצר הזה הוא מוצר יותר מבוקש. סטייל דירות 3 חדרים
new
כאלה.
New is always better.
כן, סטייל דירות 3 חדרים כאלה, אתה יודע, מעלית, מרפסת, חנייה, ממד כזה, זה מוצר קלאסי, היום זוג צעיר שרוצה להתפנק בדירה חדשה, אין לו הרבה הצעה, יש לו את כל הבניינים.
יש, אתה יודע, יש גם יתרון, כי אתה כנראה יש לך, לא יהיה לך תקלות ונזילות כנראה בשנים הראשונות, מה שבנכס שהוא בין 60 שנה, פוסטים מהפוז.
אני אישית מאוד מתחבר לבניינים הישנים, לדירות הגדולות של פעם, שהכל גדול ורחב, זה הרבה יותר כיף, כי תכלס בונים קטן. אבל שוב, אני בסוף לא הולך לגור, אני בא כמשקיע, ואני אף פעם לא שם את עצמי, אולי אני ארצה לגור שם, וזה טיפ מאוד חשוב.
אתה יודע, זה הסתכלות כזאת, כי אתה בא ואומר מצד אחד, אולי אני שווה לי להשקיע את 2 מיליון שקל בנכס קטן, פחות להתחייב, בנכס, לא קטן, סליחה, בנכס בדירה כזאת ברחוב הרועה, לצורך העניין, פחות להתחייב ולחכות. וכנראה האקזיט שלי, כן אני אזכיר את זה, לא צורה מטורפת, אבל יהיה לי אקזיט מאוד גדול ברגע שיקרה משהו לבניין.
יש קטע אבל על רחובות ראשיים, שלא עושים אקזיטים כל כך, אתה יודע? כאילו, אם אני מסתכל קצת על המחירים, אף פעם לא ראיתי מישהו שעשה, וואי, איזה מגה עסקה כזאת על רחוב הרועה. כאילו, הוא קנה אולי זול, אבל הוא לא עשה את סיבוב חייו, כי תמיד, שאתה משקיע מאוד חשוב, גם השלב הבא, אני רוצה למכור את זה עוד 5-10 שנים. קשה יותר למכור נכסים על רחובות ראשיים, זה פשוט בא לתת ביטוי בכסף.
אחת הבעיות של כולם, שכל ועד בית הלך ותפס יזם, וחתם איתו על איזשהו הסכם שלא אומר שום דבר, ואז שאתה בא...
אולי יהיה פה משהו.
כן, הסכם אולי יהיה פה משהו, נקרא להסכם הזה, ואז שאתה רוצה לקנות את הדירה, הוא אומר, כן, יש הסכם עם יזם, זה...
זה לא הסכם, זה מתחם, מה קרה לך פה? החתימו פה כבר את כל
הדיירים. כל העיר חתומה.
50% מ...
כן, אבל מה שקורה, הם כבר משקפים את זה במחיר של הדירה.
נכון, נכון.
וזה אחת הבעיות שמחירי הדירה פתאום קופצת ב-100,000-200,000 שקל. אני חושב דרך אגב, אמרתי את זה כמה פעמים, אתה יודע, אתה קונה רולאפ, כזה שלט יפה כאן, ייפנה, זה, עם איזשהו קבלן, כלשהו, שקר כלשהו.
שם שלט על הבניין ומבקש עוד 200,000 שקל.
כן, יום אחרי שמחרתי, תוריד את השלט. זה לא...
אני דווקא, אפרופו, אני רואה לא מעט שלטים כאלה, מה זה נופלים? כאילו, שלטים שהיו, פרויקטים שהיו צריכים להתחיל, דווקא כן, בשנה הזאת של השנת קורונה הזאת, היה הרבה היוודויות, הרבה לא בנו.
אני חושב שהרבה קבלנים קטנים פשוט...
הרבה דחו, אני לא יודע איך אתה רואה את זה מהצד אולי הפיננסי, אבל כאלה שפשוט לא התחילו. או שאין להם כסף, או שלא היו נזילים, או שקרה משהו.
יש כאן הרבה, אתה יודע, אם אני מסתכל על עולם הנדלן, אתה יכול לראות את זה, דבר שנקרא מדד תשומות הבנייה, משקף אותנו, אנחנו מתחילת השנה עולים לנו ב-0.8, אחת הבעיות שם זה נושא של כוח אדם. וקבלן צריך כוח אדם בשביל לבנות, ויש מחסור בכוח אדם, בגלל פועלים שלא מגיעים מחול, בגלל פועלים שלא מגיעים מהשטחים, יש גם נעמון, אז יכול להיות שזה אחת הסיבות שגם כן פתאום נעצרו.
המדד עלה ב-0.8?
0.8 מינואר.
והוא עומד עכשיו על 2?
על 0, לא, על 0.8 מינואר.
רגע, עלה ב-0.8.
עלה ב-0.8.
מדהים.
אתה מבין, בן אדם שקנה דירה ב-2 מיליון שקל, חייב ים בכסף.
פתאום עוד 20,000 שקל
כמעט. כמעט 20,000 שקל, ואנחנו נסיים. המדד עלה בגלל שמחירי האלומיניום והברזל עלו מאוד יקר. ההובלה הימית עלתה מאוד.
כי... גם שמעתי על איזה כמה סחורות שנתקעו.
כן, לא, עזוב, דרך אגב, תחשוב. תעלות. ההובלה הימית עלתה עוד קודם, לפני סיפור צואץ. הרי מה שקרה קודם, אנשים יותר טיסו מטוסים.
נכון.
טוסים טסו, אז הורידו את ההובלה הימית, נכון, צמצמו נכון. קווי ים, ופתאום ביטלו את כל הטיסות כמעט, אין, תחבורה אווירית ירדה, אז ההובלה הימית יקרה פתאום.
נכון.
עכשיו, צואץ העלתה עוד יותר את ההובלה הימית. דיברו על זה, ואני מאמין שזה גם כן ישפיע לנו על המדדים. אז קח את כל הדברים האלה עם הפועלים וזה, המדדים בסוף שנה
נגמר... אז ה-20-80 הזה שהקבלן מפתה אותך, רק תבוא תקנה אצלי ב-20-80, אז צפה למדדים, נקודה חשובה, זה עשרות אלפי שקלים התבטל. שלוש שנים, 20, 30, 40 אלף שקל
בשנה. אז עזוב, 2% בשנה על 200 אלף שקל, זה ים בכסף. זה 2% בשנה, זה כמעט 40 אלף שקל?
כן. על 2 מיליון, לא אמרת 200
אלף. סליחה, על 2 מיליון, זה כמעט 40 אלף שקל.
כפול 3 שנים פרויקט, זה פתאום עוד...
עוד מה, זה לא, אתה יודע, זה לא על כל הסכום, אבל אתה יכול להגיע למצב של 50, 40, 60 אלף שקל.
ואנשים שוכחים שהם צריכים לשלם את זה בסוף, כשהם מקבלים את המפתחות עם התשלום האחרון.
והקטע, שאתה יודע מה הבעיה בכל הסיפור הזה?
הבנקים לא אכפת להם מזה?
לא שלא אכפת להם מזה. אתה צריך להוסיף, להביא את מרבית הכסף הזה מהבית. אם אתה נמצא באחוז מימון...
אם אתה על 75%. ופתאום בא לך עוד 150 אלף שקל לשלם מדדים, אתה אומר, מאיפה אני מביא את הכסף הזה?
אתה צריך להביא את זה מהבית. ואם אתה נמצא ב-60%, עזוב.
כי הבנק נותן לך לפי החוזה, ובחוזה רשום סתם 2 מיליון, אבל בסוף הדירה יצא לך 2, 210.
נכון. ואם אתה נניח תכננת על 60% מימון, פתאום אתה צריך לעבור את ה-60% מימון, שזה עוד כסף.
והריביות משתנות.
והריביות משתנות. ועכשיו דבר אחר, אם אתה לקחת אישור עקרוני ל-60, עזוב, ל-45% מימון, כי ההכנסות שלך יכולות להביא לך רק משכנתה X, ופתאום חסר לך עוד 50 אלף שקל. בסדר, כליה עולה 50 אלף שקל בשוק החופשי, זה מה ששמעתי. לא מאוד עד אף אחד, אבל...
גדול.
עוד פעם, עולם הנדלן, אתה יודע, אנחנו לפני השידור דיברנו על עולם הנדלן שאנחנו... שמע, אתה מתעסק בנדלן, אני חושב, כמה? 15 שנה? 9 שנה?
כן.
אנחנו מתעסקים בערך אותו זמן בעולם הנדלן. גם אני כמעט 10 שנים בעולם הנדלן, ואני אומר... הידע, זה לא, הידע שלך זה לא רק זאת הדירה, זה החנייה שלה, זה הנוף.
זה לא מעניין, אנשים כבר לא אכפת להם.
הידע הוא כל כך הרבה מסביב ולהכיר את כל ה... זה, אני חושב, זה תחום כל כך מפותח שאתה מנסה להבין אותו ולראות אותו. אני בטוח שגם אתה, כל נכס, לא מדבר על נכס מקבלן, אבל כל נכס יד שנייה, פתאום אתה מגלה עוד דברים ועוד כל ה...
מלאיזים.
מלאיזים שמעיזים דרך אגב מעניינים.
אני מסכים איתך, זה כיף. זה גם מה שמשאיר אותי, שכל עסקה, לא משנה, גם אם יש את אותו מוכר ואותו קונה, עם אופי דומה, אותה זוג, אותו דבר, לכל אחד יש את הסיפור שלו, את מה עומד מאחורי זה, מה הוא צריך לעשות עם זה, זה ייקח את הכסף וישקיע, זה ייקח את הכסף ויתאבד על משכנתה במקום של 1.5 מיליון של 4.
נכון.
אבל לכל אחד יש סיפור.
ואז זה גם את הדבר המשפטי הזה שנקרא הנכס עצמו, אנשים מאוד, שזה גם כן עולם מלא, אני חושב שזה... אתה יודע, ואז פתאום בא לך לקוח ואומר, אני, יש לי זה, יש לי זה, אנשים חושבים, העולם הכי קל. כן, זה אחד התחומים, אני חושב, שמאוד מושכים פנימה. ותראה, הרבה אנשים שנכנסו לנדל"ן, לא מצליחים לצאת ממנו.
אתה ראית אנשים שבאים, באו וקנו אצלך, או כאלה שלקחו כסף משוק ההון, כי העדיפו לא להשקיע בשוק ההון ושמו בנדל"ן? כאילו, ראית את זה קורה השנה?
לא יותר מדי. לא יותר מדי. אתה יודע, מי שיש לו כסף בשוק ההון סבלני, אז הוא אומר, אוקיי, הכסף הזה, הירידה שחווינו היא תחזור. אבל אני מכיר מישהו אחד, לא אציין את שמו, אתה גם מכיר אותו, שהוא היה אמור לרכוש נכס בסוף מרץ שעבר, לפני שנה בדיוק. סוף מרץ, אמצע אפריל. השתחרר לו כסף מנכס אחר שהוא קנה, והוא שם את זה. איפה ששמים כספים שיש לך קרוב ל1.5 מיליון שקל. אמר, אני אשים את זה ככה, נרוויח כמה גרושים במשך חודשיים, שלושה. מרץ, קורונה, נחתך לו העון העצמי ב200,000 שקל.
אוי, אוי.
עכשיו, הוא אומר לי, אני מבין שאם אני לא הייתי צריך את הכסף עכשיו, אין לי בעיה, זה בסדר, זה נשאר שם, הוא יחזיר את עצמו, וזה נכון.
אבל דווקא עכשיו אני צריך להשתמש בו, אז פתאום אין לי אותו.
עכשיו, 200,000 שקל. זה המון כסף, זה לא... אז כן, דרך אגב, אתה רואה המון חבר'ה שלוקחים היום הלוואות מקרנות השתלמות וכל הדברים האלה, שזה גם כן יש לזה עדיין שווה. עדיין שווה. בשביל להקטין. תאמר לי, מה קורה מבחינת פרויקטים חדשים באזור הזה, תל אביב, גבעתיים? כדאי... מה ההבדל בין תל אביב לגבעתיים? בוא, שנייה, תן לנו... חבר'ה צעירים בגבעתיים בדרך כלל, נכון?
כן.
או זקנים, או זקנים אשכנזים.
לא, יחסית לכסף שתשלם בגבעתיים, באופן יחסי מול תל אביב, כי אם יש לך 4-5 מיליון, בוא נגיד בין 3-5 מיליון שקל, ובתל אביב אתה לא תקבל עדיין דירה נורמלית, גבעתיים כן תיתן לך מענה לזה. אז אחד, היא מביאה אוכלוסייה מאוד חזקה. היא החינוך ברמה, אני חושב, הכי טוב בארץ. היא מאוד 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 מבוקשת, ואני חושב שגבעתיים, בייחוד עכשיו, אחרי, אני לא יודע אם הרבה יודעים, אבל ממש, רן קוניק ראש העיר הוציא תוכנית מתאר, שנותת ודאות מאוד מאוד גדולה לגבי ההתחדשות העירונית בעיר, הוא חילק אותה ממש לאזורים, מה אפשר, מה אי אפשר, סטייל תוכנית הרובעים של עיריית תל אביב, למי שמכיר. מאוד תעשה טוב גם לבעלי הנכסים בשיקונים, ברכבות, בגבעתיים, בייחוד באזורים האלה שהעירייה רוצה לקדם שם התחדשות עירונית, כי הוא בא ואומר בצדק, הוא אומר, אין לי תשתיות, אין לי לתת לאנשים בתי ספר, אין לי לתת להם חניות, אין לי, אני עצרתי הכל. גם קרמל שם אותו דבר, עצרתי הכל. ומה קורה? יש הרבה אנשים מחפשים עוד ההזדמנות הזאת של ללכת לקנות דירה ישנה שבורה, לשבת עליה, לא יודע, 2, 3, 5, 10. ומי שכבר בא לפרויקטים חדשים, משלם פול פרייס. שום מסע ומתן, שום דבר, זה המחיר, כן, טוב לך, לא, יבואו 10 אנשים אחריך.
מה המחיר של דירות כאלה? סתם בשביל לספר את האוזן?
אז סתם דוגמה, נגיד בגבעתיים, דיברנו על גבעתיים או על תל אביב, ואני לא יודע למה קפצתי.
לא משנה, קח מחיר של דירה כזאת, כמו שאתה, יותר בגבעתיים אנחנו מדברים.
שאלת בדיוק, בין גבעתיים לתל אביב. אז אני אומר, קח את גבעתיים היום, אזורים מסוימים מקבלים 35,000 ו-40,000 שקלים למטר. אני מדבר חדש. 32, 31.
כלומר, אתה מדבר דירה של 100 מטר, קרוב ל-3.5 מיליון שקל.
לא, לא, לגמרי הגיוני, כן, כן.
לפני מס רכישה כמה גרושים, ושיפוצים אתה צריך לעשות שום שיפוצו,
ושדרוג. רחובות ואזורים מסוימים, בגלל שהיא נורא נורא קטנה, אז...
אז כלומר, אתה אומר, אם מגיע בן אדם, אומר, אני מוכן לקנות את זה בשלוש נקודה מסע ומתן, אני רוצה תשלומים ככה וזה, או יושב היזם ואומר...
אין, לא זז בכיסא שנייה מיל. לא טוב לך? צא.
שלום.
ייכנסו אחריך עוד 100.
סופ נאצי.
זה סוג של כזה. שוב, כמובן שזה תלוי לוקיישן ומבנה ותכנון, ויש גם כאלה שעפים באוויר והדירות שלהם קצת עומדות, יש כאלה, דווקא יותר לא רוצה להשתמש בשמות בעצם, עזוב. אבל כן, יש... עכשיו, ברמת גן יש הרבה יותר רצה. וכשיש הרבה יותר רצה, אז קצת יותר קשה. זה לא אותה מלחמה. תל אביב בכלל יש... וואו, מלא פרויקטים. מאוד קשה. הרבה יותר קשה השיווק בתל אביב, כי יש לך הרבה יותר תחרות. גבעתיים עיר קטנה, נגיד, אין יותר מדי פרויקטים. יש, אבל אין יותר מדי יצא. בוא נגיד. גבעתיים, רמת גן יש יצא. המחירים יחסית גבוהים. בוא נגיד שגם רמת גן, אזורים מסוימים יקבלו 30-32, אזורים מסוימים יקבלו 24-23-25,000 שקלים למטר, זה קרוסו מודו. ותל אביב מתנהגת אחרת לחלוטין בחדש. כי לא מכיר משהו פחות מ-50,000 שקל למטר. וגם אם יש כאלה של 43-40... אני לא מדבר כרגע על דרום תל אביב, אני מדבר על כל מה שנקרא לזה נחלת בנימין... צפונה.
אוקיי.
אוקיי, לא האזורים של פלורנטין וכאלה, אבל גם, למרות שגם שם, אתה תמצא עשרות מתחרים, עשרות קבלנים רק רוצים לשוות אותך ולתת לך סטנדרט יותר טוב ופינוקים יותר וזה, אבל המחירים שם בממוצע 50 פלוס, וגם עכשיו ראיתי עסקה ב-130,000 שקל למטר. כאילו זה, 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 זה המנעד מאוד גדול.
אבל גם הקהל הוא שונה, נכון? בתל אביב היום יש המון המון חבר'ה מבוגרים שכבר הילדים יצאו מהבית. אני מכיר אנשים מרעננה עם בית פרטי וגינה, שאמרו, אנחנו די, לא, אין לנו כבר כוח לטפל בגינה, אנחנו רוצים להיות תל אביבים. הילדים
לגמרי,
יצאו.
לגמרי, אני, הנה, סתם יש לנו דוגמה, פרויקט שהוא ממש, הוא בחוף גונן, שהוא זה גבול תל אביב גבעתיים, מוניציפלות את תל אביב. המחירים אצלי למטר שם, ואני תל אביב, הם 28,000 שקלים למטר. אתה מבין את הפער? אתה כאילו, צד אחד גבעתיים, צד אחד... רגע, מה זה המחיר הזה? כי יש אזורים, שאם אני גם מסתכל כמשקיע וגם כזוג צעיר, אני אומר, בוא נה, הם עוד הולכים לעוף. כי לא יכול להיות. פה זה כבר 50, 60, 70 אלף שקל למטר. פה עדיין 30, יש לאן ללכת. אז גם אם אתם באים לעשות צעד, תסתכלו, אל תסתכלו רגע, טוב, אני רוצה לגור עכשיו בצפון הישן, וסבבה שאתה רוצה לגור בצפון הישן, אבל בוא תראה איזה אלטרנטיבות יש לך בעוד אזורים. ויש עדיין אזורים שעדיין מקבלים מחירים נורמליים, מחירי שוק, אבל אתה רואה שהם הולכים לעוף למעלה.
כמה דקות של הפסקה, ונחזור לכם.
זרעי קיץ ניסעים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיריים, ורומזים איזה קיץ הולך להיות. בוקר אחד פתחתי חלום ותכף הריח לי דק מן הדק קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם. אמרתי בקיץ קיץ חזק מוצא חן ביניך להיות פרח עושה לו כדור לבנדן רוח קלה בוא תבוא לטרף תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן היית רוצה להיות גם נשבר אל חוף העומר רוחצים רוחצות עושה אותי מלך משוח במלח מוכתר בזרים זרים של עצות ירציתי להיה סיגריה גנובה בפי נערים בתשוקה ראשונה או אז תימצץ תישאף אלי אפר יאמרו זה עיבוב עיבוב העונה זרעי קיץ ניסעים ברוח מאירים זיכרונות מעוררים ארגונות זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות הקיץ שבא להיות ממה שהריח לי דק מן הדק קל אהבה שנוסע אלינו נשבר על כמיהה זרעי קיץ ניסעים ברוח מאירים זיכרונות מעוררים ארגונות זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות זה קיץ הולך להיות.
עכשיו בשידור חי פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, אני מארח את תום הרוש, מה קורה?
מהמם,
מהמם, מהמם, השעה הזאת כמעט נגמרת עוד מעט. אני רוצה ככה בזמן שאנחנו מסיימים, בוא תן טיפים לאנשים, איך להסתכל, מה לחפש, אתה יודע, בוא נדבר על זוגות צעירים שנייה, ובוא נדבר קצת יותר מבוגרים, שרוצים לעבור לעיר הגדולה. שרוצים קצת לשפר את החיים, אולי ככה.
אני חושב שהדבר הכי חשוב, קודם כל תהיו ממוקדים, אל תתפזרו, אל תחפשו בראשון, בגבעתיים, בחולון וביבנה. בסדר? גם אם בחרתם עיר שאתם רוצים להשקיע בה, סלש לקנות בה דירה לגור בה, תתמקדו. תעשו, איך אומרים, חקר שוק. מאוד קל היום לעשות חקר שוק, לפנות למדיות, לאתרים, לדבר עם מתווכים מובילים, כל דבר רק שייתן לכם
איזשהו. אני אומר, תסתובבו בשכונה,
לגמרי, אחר הצהריים,
שלם.
איך אמרת לי, סלה באתגלים, אתה תרגיש, נכון? כן. כי זה ככה, חייב להרגיש את הווייב את האנשים. כמובן שצריך להתאים את התקציב שלכם, כי אתם לא יכולים להסתובב בשיקון ותיקים ברמת גן עם 1.5 מיליון שקל, זה לא יעזור. אבל בוא נגיד שאתם מבינים פחות או יותר איפה אתם עומדים, מה העונה העצמי שלכם,
תתחילו עם תקציב בבנק, דרך אגב, תתחילו עם תקציב כלשהו.
תלכו להיות משכנתאות, תוציאו שיעור עקרוני, תבררו כמו שצריך מה היכולות שלכם שאתם יכולים לעמוד בהם. עכשיו, יכול שתגלו שבתקציב שלכם אתם לא יכולים לקנות את בית חלומותיכם ברמת גן, במגדל, בקומה 40. לא יודע. אלא הוא מאפשר לכם לקנות שתי דירות בחיפה. אבל תבינו מה אתם צריכים לעשות. אז יש לכם את התקציב. אחרי זה, תדעו להחליט מהר. הרבה פעמים אנחנו נתקלים באנשים, רוב, לא יודע אם זה רוב הקהל הישראלי, אבל כשקשה לך להחליט, יהיה לך גם קשה לעשות עסקה. הרבה פעמים יש לכם הזדמנויות, אתם הולכים, עושים סיבוב, רואים דירות, פוגשים מתווכים. תעזבו רגע את המניפולציות שעושה עליכם האיש המשחירות, whatever, אלא באמת, יצאתם, משהו נראה לכם, תריחו את זה, ואם אתם לא יודעים להריח את זה, קחו מישהו שיריח את זה. כי יש הזדמנויות, והרבה פעמים יש עסקאות, שאני מדבר, וואי, איך פספסתי, די אחי, מה זה איך פספסתי?
הם הולכים, רגע, אני רוצה להביא את סבתא.
ראית נכס, שים איזה אופר, נכון, זה לא רצות הברית, אבל שים משהו, לא יודע, תראה, כאילו, שים איזה סנקציה שלא יקרה כלום, תן לי יומיים, שלושה. אבל תראה רצינות, אנשים מפחדים. אל תפחדו. כאילו, העסקאות הטובות קורות ככה, כי מחר יצאתם, גם אם יש לו קונה ב-20,000 שקל פחות מכם, לאותו מוכר, אבל יש לו קונה שכבר אמר לו שהוא ישלם לו מזומן טיק-טק תוך חודש משלים את ה... הוא לא יזכור שהייתם אצלו. לא משנה אם אתם קונים להשקיע, או שאתם רוצים לגור. עכשיו, זה בסדר לעשות איזשהו... אני לא רוצה להגיד זיכון דברים, אני לא חסיד של זה, אבל... תפעלו מהר, תפעלו מהר, תתקתקו, תביאו את השמי, תביאו את העורך דין, תעשו בלי קמירה, תוציאו נסך
טאבו. תלחצו יד, תלחצו יד, תגידו, אנחנו מעוניינים בנכס, אנחנו רוצים לבדוק כמה דברים, לא בשיחה עם הסבתא.
לא יודע מה, כאילו, תשמור לי, תשארין, בבקשה, אל תכניס אנשים. כאילו, once ראית שסיכמת, הצלחת להגיע לאיזה תנאים מסחריים מסוימים שטובים לצד השני, תמערו, הרבה אנשים לוקחים את הזמן, ורגע, ודודה שלי בא, והיועץ משכנתה, ואני אביא בדק בית. זה לא סותר שאתם לא צריכים להביא בדק בית ולא להביא שמי, אבל איך אומרים, תשריינו לכם את האפשרות.
כל עוד לא נחתם חוזה ולא עברו כספים והערת הזרה בטאבו, הנכס לא שלכם, אבל כל ההליך עד אותה שנייה, אז מקסימום עלה לכם השמי, מקסימום עלה לכם העורך דין שכועס עליכם שהוא כן נכנס לעסקה. אני דרך אגב, כמעט, פעם ראשונה ביטלתי את העסקה, וכן, הייתי מוכן לשלם לעורך הדין שעבדה. נכון. על עסקה שראיתי.
זה לא צריך להיות השיקול, אבל הרבה פעמים במקום, תפסיקו ללכת רונדלים, אנשים רואים 100 דירות, די, אין מה, כאילו, אם היית ממוקד, התחלנו קודם ותהיה ממוקד, יש לך תקציב, אל תתפזר. שוב, אם לא מתאים לך, צא, תקנה ביבנה, אל תתפזר. אבל תחליט, אם החלטת שאתה קונה ברמת גן, אז תקנה ברמת גן. החלטת שאתה קונה בראשון, תקנה בראשון.
אני חושב שזה הטיפ הכי טוב שיכולת לתת.
ואנשים מתפזרים, רגע, אבל דודה שלי אולי מוכר את דירה שם, אני לא יודע, רגע, תן לי תייעץ עם הזה שלי, ואתה יודע, ככל שיש יותר יועצים, ככה, זה. עם הבטן שלכם, והרציונל, ובסוף הדיגיטל, וכל מה שקורה במדיות, נותן לכם את האפשרות. יש לכם את הדרך לבדוק. והרבה פעמים אנשים חושבים שעושים עליהם מניפולציות, תקנה עכשיו, אם לא תקנה עכשיו, זה יקנה, זה זה, וזה לפעמים זה קורה. יש עסקאות, אני יכול להגיד לכם עכשיו, שאתם חייבים להיות מהירים, עם יד על על הידק, ממש. תעשו את זה. אל תחכו, תסגרו. זהו, זה...
אני חושב שזה אחד הטיפים החשובים ביותר שנתת, כלומר, תהיו ממוקדים ואל תבלבלו לכולם את המוח. אתה יודע מה? עזוב, הזמן שלך עולה כסף, אבל בסדר, הוא לא משלם לך, הוא לא סופר. הזמן שלו, הוא מותש בסוף.
נכון. הוא ימצא את הדירה שהוא אוהב, זה לא שהוא לא ימצא.
דרך אגב, יכול להיות שהוא גם לא ימצא את הדירה שהוא אוהב, כי הוא ראה כל כך הרבה. עזוב, זה כמו, אתה יודע, מחזיר אותי כמה שנים טובות אחורה, שחיפשתי אולם חתונות. אז אתה יכול לראות 300 אולמות חתונות.
נכון.
מקומות, גנים, אירועים, לא משנה. או שאתה ממוקד ב3-4, מסתכל ויודע לבחור, או שאתה לא יודע.
אבל גם, החלטת שאתה רוצה את הדרום, או את השרון, או איזה יער בצפון. אבל החלטת קודם כל איפה. עכשיו אתה יודע, אתה תעשה את ה2-3, וסבבה, ותסגור.
אבל להתחיל לראות 30 דירות, זה מתיש גם כי אתה כבר לא זוכר. ואם אתה רוצה לחזור לראשונה, ואם אתה לשנייה, וכבר הדברים השתנו כל כך הרבה, ואתה נהיה מבולבל ושרפת המון המון זמן לעצמך.
אבל פה גם אשמים האנשי מקצוע קצת. יש לנו זמן?
כן, כמה מילים, כן, בטח.
פה גם אני חושב שקצת אשמים, כי אם באת למתווך, או ליועץ מימון שלך, והוא לא נותן לך הכוונה נכונה, כי הוא רק מחפש את השכר טרחה שלו, אז זה גם בעיה. כי שמה באמת נכנס המקום שהמקצועיות יוצאת והכסף נכנס. וזאת הסיבה שהתדמית שלנו לא מגיעה לאן שהיא צריכה להגיע, שזה לא פייר, אני חושב. כי יש הרבה אנשים טובים, אתם פשוט צריכים להגיע אליהם, והם ייתנו לכם הכוונה, גם אם זה להגיד, את לא קונה את הדירה, כי את לא יכולה לשלם את המשכנתה הזאת. כי צריך לעשות את ה...
או שלדירה לא בשבילך. הדיירים שגורו כאן לא מתאימים לאופי שאת יודעת לנהל אותם. אתה יודע מה? זה גם כן משהו.
נכון.
אני חושב, דרך אגב, אני חסיד גדול. עדיף לך להגיד ללקוח את האמת בפרצוף, גם אם אתה לא תרוויח מזה כסף.
אבל זה לא ככה קורה, זה לרוב. אני ואתה מכירים אחד השני, אבל...
כן, לא, אבל... שמע, אני שמח, ואמרתי את זה השבוע לבחורה ש... שואלת אותי, כבר העסיקה אותי, אני חושב, לפחות שעה בטלפון, שעה, שעה ורבע, על כל מיני שאלות שלא לקוחה שלי עדיין. והיא שאלה את זה, בסדר, אמרתי, הכל בסדר, את יודעת מתי אני אשמח? כי אני יודע שביום שישאלו אותך על יועץ משכנתאות או בקבוצת וואטסאפ, אני הראשון שיעלה. והכי כיף לקבל,
נכון.
ליד, נקרא לזה, ממישהו שהוא לא לקוח שלך.
נכון. לגמרי.
אתה זוכר שהיה לך מישהו בני בהרצאות שלך, בחום וגם משקפיים. נכון. אין לי לקוחות ממנו, אבל הוא העביר אליי אנשים. ולא קניתי איתו אף פעם, ולא עשיתי איתו עסקה. ישבנו, דיברנו כמה פעמים, אבל לא התקדמו שם דברים.
מדהים, מדהים.
אני חושב שזה הכיוון, וזה האמינות של כל אחד מאיתנו כאן במקצוע הזה, ונחזור לפורום הצעירים שנמצאים גם בפורום הזה, לתת הייעוץ ולתת את כל הדברים האלה. איך סגרנו את התוכנית.
בסוף לאיש מקצוע שלך צריכה להיות הבנה די גדולה.
נכון.
כמו שאמרת, זה לא רק הנה סלון, הנה מטבח. זה לא מעניין.
תום הרוש, נדלן באינטרנט, נכון? גוגל מחפשים ובטלפון.
לגמרי, לגמרי.
אתה רוצה טלפון של המשרד שלך, מה שבא לך?
כן, 03-553-5538.
שמחתי מאוד לארח אותך.
איזה כיף.
תודה רבה שבאת.
אביב מדהים.
כן.
בואו לשוט.
קיבלתי הזמנות, קיבלתי ברכות קיץ נעים שיהיה.
קיץ נעים.
מכל החרדים שאני עובד.
ביום הזה.
לא, מאחרי פסח קיץ נעים. כן. כולם שלחו לי כאלה, זה אבל בסדר.
אני מת על האביב, זה... עונה מדהימה.
זילרג'י. אתה מכיר את הכדור הזה? איתו אני חי באוויר. עוד לא, אבל זה עוד לא תהיה. הרגשתי את זה כבר היום.
גדול.
תודה רבה לשוקי ואוסנת וכל העוסקים בדבר פה ברדיו סול. אנחנו נתראה בשבוע הבא. המשך יום טוב, בריאות. חם היום? להשאיר
מים
לחתולים. זה לא עולה כסף, זה כלי פלסטיק. תמצאו, שימו מים. ביי ביי. אני כבר